דניאל. ועת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך. והייתה עת צרה אשר לא נהייתה נהיות גוי עד העת ההיא. כתוב כאן בנבואה דניאל שיהיה זמן, שיהיה עת צרה אשר כמוה לא נהיית נהיות גוי עד העת ההיא. לא היה זמן כזה, מצב כזה, עת צרה כזאת לא הייתה נהיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. כתוב כאן שהאופן איך בורא העולם מנהיג את העולם לקראת קץ, אז הדרך היא שזה צריך להיות כך, באופן כזה שתהיה עת צרה, ותהיה עת צרה כפי שכתוב כאן קשה, אשר כמוה לא נהיית מהיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. זו האפשרות האחת והיחידה להימלט. בעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. והייתה עת צרה, כתוב על זה ברש"י, והייתה עת צרה בפמליה של מעלה וקטגוריה בתלמידי חכמים. והוא מבין דברי הגמרא בסוף כתובות, זאת עת צרה, תהיה עת צרה בפמליה של מעלה. יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך. זה השר, השר הגדול של ישראל. הוא זה, כמו שכתוב בגמרא ותוספות בסוף מסכת מנחות, שהוא מיכאל השר הגדול שעומד ומקריב נשמותיהם של ישראל, שעליו נאמר כמו שאנחנו אומרים כל יום, והשב את העבודה לדביר ביתך ואישי ישראל. זה מיכאל השר הגדול שעומד ומקריב. הוא נקרא שרם של ישראל בלשון חז"ל. אז בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, וכתוב, מובטח בנבואה, שתהיה עת צרה אשר כמוה לא נהיה. הצרה מתבטאת שתהיה צרה בפמליה של מעלה, זאת אומרת מיכאל השר הגדול יצטרך לעמוד, והביטוי של הדבר הזה פה בעולם זה כך הביטוי, הביטוי הוא קטגוריה בתלמידי חכמים. כך זה מתבטא בפועל פה למטה אצלנו, כך זה מתבטא, תהיה קטגוריה בתלמידי חכמים. המשך כתוב, כתוב כאן הלאה, ורבים ישני אדמת עפר יקיצו, כך כתוב בהמשך של מה שעתיד לקרות. אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם, כפי שידוע. וכתוב כאן עוד דבר אחד, שהוא זה שעל ידו, כפי הנראה, כאן נמצא פתח ההצלה מהעת צרה. כתוב כאן והמשכילים, זה הפסוק הבא. בהמשך ישיר. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. כך כתוב. והמשכילים שעסקו בתורה ובמצוות, הם יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. כך כתוב כאן. זאת אומרת, פשטות הדברים, וככה גם מפורש בדברי חז"ל, מפורש ככה בדברי חז"ל בכמה מקומות, מהם בספר הזוהר ופרשת נשא. המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, כתוב כאן, שזאת העצה איך להימלט, איך להינצל מאותה עת צרה. המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. כך כתוב. זהו האופן איך להינצל מאותה עת צרה אשר כמוהו לא נהיית מהיות גוי עד העת ההיא. אנחנו צריכים לנסות להבין לפי ערכנו. זאת אומרת, זה הרי מיותר לומר ש התהליכים שנראים לעיניים. כביכול בורא העולם מנהיג את העולם כעת לעיניים בפירוש והנהגה טבעית, בפירוש והנהגה לא טבעית, לא רגילה, לא מובנת, והעיקר לא צפויה מראש, בלתי אפשרי לצפות מראש שום מהלך, בלתי אפשרי. הנהגה לגמרי לא טבעית, לא... כל מי שנסה למקום, מי שמנסה או מעלה על דעתו לפרש את הדברים באיזה אופן שהוא של טבע, אז כמובן הדברים לא מתלבשים, כן? רציונליות לא מתלבשת על המאורעות היום. הדברים הם לא במסגרת שיכולה להיות מתפרשת בדרך רגילה, טבעית, מובנת. מאורעות שהן מעבר להשגה שלנו, מעבר למה שנקרא מהלך סביר. זה לא מפתיע כמובן, משום שאת כל מה שקורה הקדוש ברוך הוא הבטיח מראש. כל מה שקורה, הכל הובטח מראש, הכל הובטח מראש, הכל פתוח לעיני כולם, לעיני כל העמים, הכל מפורש, מפורש באופן שאי אפשר לטעות. הכל, כל ההבטחות כולם הם דבר שאין, דבר שהצדוקים מודים בו. זה דברים שלא צריכים לדרוש אותם, זה דברים שהם כתובים במפורש. וכל מה שקורה, קורה דברים. מה שקורה זה הכל דברים שהובטחו לנו. ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כשקורים דברים שהובטחו מראש, אז אנחנו פתאום אנחנו לא תופסים. מה זאת אומרת לא תופסים? כל זה הובטח מראש, אנחנו כבר מחכים לזה הרבה הרבה מאות שנים, אנחנו מחכים לדברים האלה. הדברים האלה הם כולם הובטחו מראש. כמובן שהמאורעות עצמן הם לא כדרך הטבע, ועוד שהם הובטחו מראש, אז זה כבר יכול להיקרא נס ממש. אבל פתאום זה כאן, כך נבדק נביא, מבטיח מראש משהו והדבר אומנם מתקיים. זאת אומרת, רואים שזה, רואים, כאן רואים באופן ברור שיד השם עשתה זאת, אם לא כי יד השם עשתה. לא ייתכן אחרת, אין שום אפשרות לבאר את הדברים אלא יד השם עשתה, בפרט כן, שהדבר מובטח מראש. אז הרי ברור שיד השם עושה זאת, והיא פועלת לעינינו, אנחנו רואים את הכל. את הכל אנחנו רואים. כמו שההבטחה הייתה גלויה לעיני כל העמים, כך גם הקיום גלוי לעיני כל העמים. אבל בכל אופן, כל מה שקורה כאן, אז קורה כאן קיום של מה שהובטח. לא קורה כאן שום דבר מפתיע. וכל מי שמופתע, צריך לבדוק את עצמו. הכל הובטח מראש, הכל ידוע, הכל הובטח מראש. הכל צריך היה לקרות, הכל היה ידוע מראש שהוא יקרה. אנחנו לא יודעים מתי, לא יודעים איך, שום דבר אנחנו לא יודעים. אבל אחרי שהדברים קורים, אז הדברים בפירוש, בפירוש, מצטרפים למה שהובטח מראש. הדבר הכי לא נכון שאנחנו צריכים לעשות זה להיות מופתעים, להיות מבולבלים. הדברים הובטחו, אנחנו צריכים היום להיות מוכנים להם. היינו צריכים להיות מוכנים להם תמיד. תמיד היינו צריכים להיות מוכנים להם. בכל עת יהיו בגדיך לבנים. היינו צריכים להיות מוכנים להם מיום עומדנו על דעתם. אבל גם זה עוד לא קרה. אנחנו לא מוכנים. אנחנו לא מוכנים. אבל בכל אופן, הדבר הכי פחות נכון, הכי פחות, הדבר הרחוק ביותר שאנחנו יכולים לעשות, זה להיות מופתעים, להתבלבל, לא לדעת מה לעשות. מה זאת אומרת לא לדעת מה לעשות? לא לדעת מה לעשות. באיזה מסגרות אנחנו כן יודעים מה לעשות? זאת המסגרת הטבעית האמיתית שלה, זאת ההנהגה האמיתית. אנחנו לא יודעים מה לעשות בזמן שמתגלה השגחה בעולם. אנחנו לא יודעים מה לעשות. אנחנו מתבלבלים שהקדוש ברוך הוא מגלה שהוא אמנם מנהיג את העולם, שזה אמנם נכון, שזה באמת כך, זה באמת נכון, באמת נכון. אנחנו מדברים על זה כל החיים, אנחנו חושבים כך, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו מוסרים את נפשנו פעמיים ביום בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וכשזה מתגלה שזה באמת נכון, אז אנחנו מתבלבלים, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו לא יודעים איך איך להתאים את עצמנו לתוך המסגרת הזאת. זאת המסגרת שלו. לא ידענו שזה באמת כך. לא ידענו. לא ידענו שזה רציני. באמת הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. באמת הוא מנהיג את העולם. זה באמת, זה רציני. וכשזה נהיה רציני, אז אנחנו פתאום אנחנו מתחילים להתרופף, מתחילים לא להבין, מתחילים לא להסתדר עם זה. זה היה טוב כשזה היה דיבורי, וכשזה נהיה רציני, זה נהיה רחוק מאיתם. חלילה. מה שאנחנו צריכים ללמוד זה לא, הדברים האלה הם דברים ברורים. מה שאנחנו צריכים ללמוד זה מה אנחנו צריכים לעשות בעת הזאת. מהי העבודה שלנו, מה התפקיד שלנו, מה חובתנו כאן? בזמן שככה הנהגה כביכול מלמעלה, מהי חובתנו שלנו? איך אנחנו צריכים להתנהג? כלפי, לעומת הנהגה כזאת, מה אנחנו צריכים לעשות? הנהגה כזאת שכביכול בורא העולם נגלה באופן גלוי לכל העמים, שהוא אמנם מנהיג את העולם. הוא אמנם מנהיג את העולם, והוא אמנם מקיים את כל מה שהוא הבטיח. ויש לנו, אם כן, יש לנו שטרות על עוד כמה הבטחות. הם כולם תתקיים, כולם תתקיים, כמו שהתקיימו הרישה של הכתובים, כך התקיימו כל הסיפות של הכתובים. בדיוק. מה אנחנו צריכים לעשות? אז בפסוק כתוב, מה שמאפיין את צרה, מה שמאפיין את כעת הזאת, זה מה שכתוב בפסוק, כי הנה החושך יחסי ארץ וערפל לאומי. הכל חשוך, הכל לא ברור. זאת אומרת, הפירוש הפשוט של המילים, בדרך כלל שההנהגה היא באופן רגיל, מסודר, סדר זמנים רגיל, אז כשם שצופים עבר, כך אפשר במידה מסוימת של, כן, של ביטחון לצפות עתיד. אנחנו חיים בתוך מסגרת ברורה, בתוך מסגרת מובנת. אנחנו יודעים את מה שקרה, ואנחנו פחות או יותר יודעים לקראת מה הולכים. זה נקרא מצב מואר, זה נקרא מצב של אור. אור פירושו, אתה יודע לאן אתה הולך. מה שכבר קרה, לא צריך אור כדי לדעת אותו. את הדרך שכבר עברתי עבורה אני לא צריך אור. אור אני צריך לדרך שאני ממשיך ללכת, לפסיעה הבאה אני צריך אור. ואם אומרים שיש חושך, פירוש הדבר, החושך הוא כלפי, זאת אומרת, זה ביחס לפסיעה הבאה, ביחס להמשך הדרך. זה חשוך, אני לא יכול להמשיך את הדרך. זה מה שקורה היום. כי הנה החושך יחסי ארץ וערפל לאומים, הפסיעה הבאה לא ברורה. לא ברור. אין. תמיד פחות או יותר. פחות או יותר. אז התהליכים היו באיזה מידה שהיא של ביטחון, בדרגות גובה של 70, 80, 60, בכל אופן. דרגות ביטחון די גבוהות. אפשר היה באיזה מידה מסוימת לצפות לקראת עתיד. ידעו שישנם חריגות, ישנם דברים באחוזים קטנים. היום אין שום אפשרות לצפות לדבר, אין פשוט שום דבר, אין צפייה לדבר. כל מי שמנסה לעשות את זה מוציא דבריו לבטלה, פשוט לא, אלה דברים בטלים. מה שיהיה יודע רק הבורא. זה נקרא חושך יחסר, אנחנו לא יודעים לקראת מה, פשוט הכל. ובהמשך כתוב, ועלייך יברך השם וכבודו עלייך יראה. כך כתוב בפסוק, כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יברך השם שמו יתברך וכבודו עלייך יראה. כך כתוב בפסוק. אז כמובן זה המצב שאנחנו נמצאים. איך אנחנו יכולים לשייך את עצמנו לאותו ועלייך יברך השם? אנחנו רוצים מידה, טיפה של אור, כלשהו, איזשהו קרן קטנה של אור אנחנו רוצים. לראות מה, לקראת מה, באיזה אופן. איך אנחנו צריכים, מה אנחנו צריכים לעשות? מה תפקידנו בקיצור? מה התורה אומרת לנו? מה אנחנו צריכים לעשות? מה עלינו לעשות? אז ננסה ללמוד קצת את הפרשה לפי ערכנו. שוב, אני לא מדבר, אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה קורה, ואנחנו לא יודעים מה יקרה, מאומה, אין לנו שום מושג, שום מושג מה יקרה. וכל הדברים האלה, כמו שכתוב ברמב"ם בסוף הלכות מלאכים, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, כאשר יהיו אז נדע אולי. אבל בכל אופן, לפני שהדברים קורים אין שום מושג, שום מושג. אבל הבעיה היא מה עלינו לעשות בזמן שהמצב הוא כזה, בזמן שכך הדברים, כך הם פני הדברים. הכל סתום, הכל חשוך, הכל סתום. מה לעשות? הפסוק הזה שכתוב כאן בדניאל, והמכתיבים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, הוא הפסוק שחזר בספר הזוהר, פותחים בו את הדרשה על פרשת שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. אני אקריא חלק מהלשון. שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב איש וביתו באו. זה הפסוק הראשון בספר שמות. וכך מתחילה גלות מצרים, כאן מתחילה, זה הפסוק הראשון, שזאת הפתיחה, כאן גלות מצרים מתחילה. אז הוא מתחיל, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. והמשכילים, מי הם אותם משכילים שהם יזהירו כזוהר הרקיע? מי הם אותם משכילים? אז הוא אומר כאן בלשונו, אילן אינון דמסתכלי ברזה דחוכמתה. זאת אומרת, אלו שמסתכלים בפנימיות, מסתכלים בחוכמה בפנים, הם יזהירו, הם יזהירו כזוהר הרקיע. שהרקיע בי קיימין, ככה הוא אומר, כוכביה ומזלי שימשה וסיהרה. הם יזהירו כזוהר הרקיע, ששם באותו רקיע שהם מזהירים כמותו, שם קבועים השמש, הירח וכל הכוכבים. כל הכוכבים, כל המזלות, השמש והירח וכל המאורות כולם, הכל קבוע שם. המשכילים, אותם משכילים, הם יזהירו באותו זוהר הרקיע. במה הדבר הזה מצטרף לדרוש את הפסוק ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים? אמר לזה ולמשכילים שיזהירו כזוהר הרקיע. אז קודם כל מה שבולט כאן זה חז"ל הרי אומרים בכמה מקומות, גם במדרש רבה וגם בעוד מקומות, בכמה וכמה מקומות כתוב בחז"ל, כיוון שכתוב, כמו שקראנו, וכיוון שכתוב בספר דניאל שהמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, זה מתייחס לאותה עת צרה שהיא בזמן החשוך ביותר, אשר כמוה לא נהיה את המהיות גוי. בזמן החשוך ביותר, בזמן קודר ביותר, זמן עת צרה, בפמליה של מעלה, בקטגוריה בתלמידי חכמים, עת צרה כזאת. אז כתוב שהעצה היחידה זה והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. זאת העצה האחת והיחידה. אם העצה היא להמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע כדי להינצל מאותה עת צרה, אז זה הפירוש הפשוט של ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. חזר בכמה אופנים, אחד מהם זה ואלה שמות בני ישראל, על שם גאולת ישראל נזכרו כאן. שמות בני ישראל הם אותם שמות ראובן, שנאמר ראו ראיתי את עוני עמי, שמעון על שם וישמע אלוקים את נעקתם, לוי על שם שנתחבר הקדוש ברוך הוא לצרתם מתוך הסנה. לוי זה הכוונה, אותו חיבור, הפעם ילווה אישי אליי, לוי. אז כביכול בורא העולם מתלווה אליי, הוא מתלווה אליי, הפעם ילווה אישי אליי, זה לוי. כל השמות האלה כולם, וכך הוא הולך ודורש את כל השמות כולם על שם הגאולה. השמות האלה הם השמות של הגאולה שהם ירדו למצרים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. הפירוש, השמות שבאו למצרים הם השמות שמהם הם היו מקור, מהם יתד ומהם פינה לכל גאולת מצרים. כל הגאולה, הגאולה כולה נמצאת בשמות בני ישראל הבאים מצרים. אז כמובן, אם זה מה שמתכוון הפסוק, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, אז כתוב כאן שזאת הדרך להמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. אותו זוהר הרקיע שהוא קורא לו השמש והירח ואחד עשר כוכבים, כן, שהם כולם ירדו למצרים. שמות בני ישראל הבאים מצרים הזה, הם הרי הכוכבים. חזל הרי דורשים את זה. כן, המוציא במספר צבאם, שהם נמשלו ככוכבים, שגם עליהם נאמר לכולם שמות יתרה, המוציא במספר צבאם חוזר ומונה אותם כל שעה, כמו שחזל אומרים כידוע הכוכבים. ממילא הפסוק הזה מתכוון, כן, הפסוק הזה מתכוון לגלות, זה גם מה שכתוב שם בספר דניאל, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. כל מי שמתייחס לאותה דרגה שנקראת המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, הוא מחבר את עצמו לאותו פסוק ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, הוא מחבר את עצמו לאותה נקודת גאולה, לאותה נקודת אור שנמצאת בתוך הגלות. שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אלו הם אותם משכילים שהם יזהירו כזוהר הרקיע. זאת אומרת, כל מי שמחבר את עצמו אליהם, אז הוא משייך את עצמו לדרגה הזאת שנקראת והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. ומצדיקי הרבים, הרי בפסוק עצמו כתוב, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. בהמשך, אני אגיד את זה בצד לשון הקודש, בלשון שלנו. הוא מדבר פה על, הוא חוזר על אותו פסוק והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, אז הוא אומר אלה שהם מחברים את עצמם לעץ החיים, ואילנה דחיי קיים במציאות גינטה, ואותו אילן יש ממנו ענפים, והענפים האלה, הענפים של עץ החיים שהוא בתוך הגן, הענפים האלה הם אותם י"ב שבטים שהם נקראים מטות, הם נקראים שבטים, הם נקראים ענפים של גזע, ענפים של אילן, גזעו של אילן. אז הגזע, האילן בעצמו, זה יעקב אבינו. הענפים ממנו, זה מה שנקרא שבטים בלשון הקודש, זה מה שנקרא שבטים או מטות. מטות זה כל דבר שנוטה, כן? הגזע נמצא בתוך עצמו, וכל דבר שנוטה לאיזשהו כיוון הוא נקרא מטה. שמות מטות אבותיו ינחלו, השבטים נקראים מטות משום שדרכם, כן, כאילו אותו נהר, אז הוא נוטה להשקות גם בצד ועוד צד ועוד צד, כל אחד ואחד לפי דרכו. זה נקרא מטה, זה פירוש המילה מטה. זה גם פירוש המילה, כאן דיברנו על זה פעם לפני שנים, זה גם עניינו של מטה האלוקים שהיה ליד משה. כאן נמצא השורש של נחש, ואותו כוח שנקרא מטה, שם נמצא השורש של דבר שיכול להתהפך לנחש. בגזע בעצמו, בדבר שהוא הולך בקו אחד, שם אין אפשרות שיהיה נחש. הנחש יכול להיות רק במקום שיש מטה. זה מתחיל מהשבטים, אפשרות של משהו, שמא חלילה יש פסול בזרעי, זה יכול להיות רק בזמן שיש שבטים. אצל האבות עצמם, אז האבות נאמר בהם בכל מכל כל. הם עצמם, הם כשלעצמם, אין בהם תערובת אחרת של חלילה של משהו לא טוב. אבל השבטים שהם נקראים מתות, כאן כשמתחילה הטיה לכיוון אחר, אז הדבר יכול לנטות ולהיות משהו אחר לגמרי. יכול לנטות עד להתהפך לנחש חלילה. זה מתה. בראשונים כתוב, דרך אגב, בראשונים כתוב שהמצב הטבעי של אדם זה מצב של חיבור בין מעל האומן. אדם בשכיבה שוכב על מיטה, וזה כתוב בראשונים. בשכיבה הוא שוכב על מצב שהוא מטה את עצמו מהמצב הנכון. באופן כזה, אז הוא נוטה מהמצב הנכון שלו. הוא נוטה לכיוון אחר. ואז כל אסון יכול לקרות. כמובן, חליל. בזמן, מיטה זה עניינה. מיטה זה משום שהיא מטה את האדם לכיוון הלא טבעי שלו. היא משנה את כיוונו האמיתי של האדם. האדם עומד, הולך, הצורה שלו האמיתית היא כך, מתוח מהארץ לשמיים ומהשמיים לארץ. כך הוא צריך להיות, זאת צורתו הנבונה. בזמן שהוא משקיב את עצמו, אז הוא מטה את עצמו, אז הוא משתקב במיטה. כמו שזה נקרא בלשון הגמרא, בלשון המשנה, מוטה על צידו. הוא מוטה, מוטה זה הכוונה, שהוא נוטה לכיוון אחר. כמו הטיה. אגב, אלו הם השבטים שהם המתות. הם המתות שהם צריכים להעביר מאותו גזע, הם צריכים להעביר לכל הצדדים, לכל הכיוונים. הם צריכים להעיר לכל הצדדים. אותם י"ב שבטים הם נקראים שמות בני ישראל הבאים מצרים. הם שמות בני ישראל, הם אלו שמחברים את כל את כל מה שקורה מכל הצדדים, מחברים את כל זה לגזע. הם מחברים את כל זה לעיקר. בלשון הגמרא, בלשון משנה, הענפים כולם נקראים נוף, ועיקרו של האילן נקרא עיקר. יש עיקר ויש נוף, יש מה שנוטה ויש העיקר, עיקרו של דבר. קדנפתי מן אלי חזה מאילן הדה ענף כתריסר שבטים דלתחמן בי. זה מה שנקרא, כן, 12 גבולי אלכסון, מה שנקרא, לא חשוב. ואינו נחתו והי זוהר באותו המשכילים שיזהירו כזוהר הרקיע לגור גלותה במצרים. הדאו דכתיב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. זאת אומרת, שמות בני ישראל הבאים מצרים זה הקיום. זאת אומרת, זאת הצורה הגדולה של מה שאנחנו חייבים לעשות היום. אנחנו חייבים להתחבר למה שנקרא ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, וכך יתקיים גם בנו והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. ובאופן כזה, אז כך כתוב, כך מובטח לנו, שבאופן כזה, כמו ששם אותו שמות בני ישראל הבאים מצרים, הם היו הסיבה לגאולה, הם היו הסיבה לראו ראיתי את עוני עמי, וכי שמעתי את צעקתם, כי שנלווה אלינו מתוך הסנה. כמו שהם היו הסיבה לגאולה, כך המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ועל ידם תבוא הגאול. כל מי שמתחבר לאותה דרגה, אז הוא מוציא את עצמו מהמצב החשוך, מאותה עת צרה אשר כמוה לא נהיית, מאותו כי החושך יחסי ארץ, ושם את עצמו בדרגה ששם הכל מואר, הכל אור. המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. והיה בני ישראל, היה מספר, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. שואלת הגמרא, כתיב והיה מספר בני ישראל כתיב אשר לא יימד ולא יספר. זאת אומרת, הרישה, יש סתירה מרישה לסעיף. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יסתר. אמרת מספר, ואתה מסיים ואומר אשר לא יימד ולא יסתר. אומרת הגמרא, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין עושים רצונו. אבל הפירוש הפשוט של הפסוק, לפי דברי חז"ל, הפירוש הפשוט של הפסוק לא מתבאר. הרי חז"ל הרי דורשים את זה על פסוק שהוא כתוב בנשימה אחת. הרי הפסוק אומר דבר אחד, זה היה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. כך יהיה מספר בני ישראל. אז מספר בני ישראל יהיה ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. אז כתוב כאן שהמספר יהיה לא יימד ולא יספר. המספר לא יימד ולא יספר. אם לא יימד ולא יספר, אז חזרנו לספירה. לא יימד ולא יספר סותר מספר. המספר סותר לא יימד ולא יספר. אם אתה מדבר על שני מצבים שונים, הפסוק אומר, הפסוק הרי אומר לו. בפסוק כתוב שהמספר יהיה ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. והגמרא הרי שאלה את הספירה הזו. התירוץ הוא שיש כאן שני מצבים. שני מצבים שונים, אבל שני מצבים שונים לא ניתן להתפרש. בפסוק עצמו כתוב הרי שמדובר פה על אותו מצב. הפסוק עצמו הרי מדבר על המספר שהוא לא יימד ולא יספר. נפלא מאוד יש סוגיה בגמרא, אין מזל לישראל. ככה קיים על ההלכה הרבה הרבה המוראים, תנאים, המוראים, כולם סבירה להו שאין מזל לישראל. אין מזל לישראל פירושו שישראל לא נתונים תחת המערכת שנקראת מזל. המזל לא פועל עליהם, לא, הם לא נתונים תחת, לא תחת המערכת הזאת, היא לא שולטת בהם. אין מזל לישראל. ואף רב סבר אין מזל לישראל. ואף רב סבר, גם רב סובר אין מזל לישראל. ואמר רב יהודה, אמר רב, מניין שאין מזל לישראל, שנאמר ויוצא אותו החוצה. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בן ביתי יורש אותי. אמר לו, לא, כי אם אשר יצא ממאיך. אמר לפניו, ריבונו של עולם, נסתכלתי בהצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד, ואיני ראוי להוליד בן. אמר לו, צא מהצטגנינות שלך. הדבר מתמיע, מפליא. אברהם אבינו עומד להתפתח עם הקדוש ברוך הוא. לכתחילה כשהוא בא וטוען, ואומר, בן משק ביתי יורש אותי, אנחנו מבינים. לכתחילה, כך הוא טוען. אחר כך אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אלא כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירש, הוא יירשך. אז דבר השם עומד אצל אברהם אבינו כך שערכו הוא כהצטגנינות. זה ייתכן. אברהם אבינו שמסר את כל, את בנו יחידו אשר אהב, הוא מסר, הוא לקח ורצה לעקוד אותו ולהרוג אותו על דבריו של הקדוש ברוך הוא. והוא כנגד דברו של הקדוש ברוך הוא, הוא מעמיד הצטגנינות. הצטגנינות עומדת כנגד דברו של הקדוש ברוך הוא. מה טעם, איזה מין טעם יש לוויכוח הזה? מה הוא מתווכח? מה הוא שואל? מה הוא אומר? מה הוא אומר? מסתכלתי בהצטגנינות שלי ואני לא מולי. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, כי אם אשר יצא לי מאיך הוא יירשך, והוא יסתכל בהצטגנינות והוא לא מולי. מה זאת אומרת? איזה ויכוח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל. כאן כתוב חידוש בדברי הגמרא. הוויכוח היה זה. אברהם אבינו הבין לכתחילה, כך הוא הבין. הוא הבין שאם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו בן, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו בן שהוא גם כן. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שינה עבורו את סדרי העולם, והעולם מסתדר בצורה כזו, הוא מבטיח לו בן. אז גם זה צריך להתבטא בהצטגנינות. הדבר הזה צריך להתבטא בהצטגנינות. אז הוא אומר, מסתכלתי בהצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד. זאת אומרת, אתה מבטיח לי לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא, להפך, אברהם אבינו תובע, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו בן, אז למה הדבר הזה לא מתבטא בהצטגנינות? למה זה לא נכנס לתוך סדר העולם? אמר לו, כאן גילה לו הקדוש ברוך הוא את החידוש של אין מזל לישראל. אין מזל לישראל, פירושו שהם מעל למזל. זה לא משנה את המזלות, לא שעבורם יש כאילו מזלות אחרים, אלא צא מהצטגנינות שלך. צא מהצטגנינות שלך פירושו שכל מערכת ההצטגנינות כולה בטלה ומבוטלת כלפי. לא שכאילו אחרי שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו בן, אז הוא מבטיח לו בן ממערכת אחר. לא שהוא מבטיח לו בן והדבר הזה יבוא לידי ביטוי בהצטגנינות. זאת אומרת, אם כן, אם מובטח לי בן, אז גם זה צריך להתבטא בהצטגנינות. אז צריך לראות את זה. למה אני לא רואה את זה? למה אני לא רואה את זה? זאת טענה. לא שהוא בא להתווכח, אלא זאת, איפה זה? איפה הוא הבן שיפתח? אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהצטגנינות שלך. צא פירושו. זה לעולם לא יתבטא בהצטגנינות. זאת אומרת, אותה מערכת שנקראת אין מזל לישראל, אז היא אף פעם לא תסתדר, היא אף פעם לא תיכנס, היא אף פעם לא תבוא לידי ביטוי בתוך ההצטגנינות. כל סדר דרך הטבע יישאר לפי דרכו, וזה יהיה חריג. זה יהיה חריג, זה לא יצטרף לאותה מערכת של דרך זה לא, זה בשום אופן לא יצטרף לאותה מערכת. נמצא שלא הפירוש שיש איזושהי מערכת אחרת עבורו, אלא הקיום בתוך אותה מערכת, בתוך אותה מערכת שהיא תחת ההצטגנינות, הוא חי באותו מקום, והוא עם זה שהוא חי בתוך המערכת שההצטגנינות פועלת עליה, יש לו קשר למערכת שהיא גבוהה יותר, שהיא נקראת אין מזל לישראל. אין מזל לישראל פירוש שזה לא מצטרף בכלל לאותה מערכת שנקראת הצטגנינות. זאת מערכת בפני עצמה. צריך להבין את הפירוש הפשוט של המילים, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. שעושים, כמו שכתוב בגמרא, מתי פועלת אותה מערכת שנקראת אין מזל לישראל? אז כתוב בגמרא, ברש"י, בתוספות, היא צריכה זכות. היא צריכה זכות, היא צריכה מעלה מיוחדת. אבל כשהמעלה הזאת נמצאת, אז אותה מערכת פועלת, היא נמצאת, היא קיימת. כשיש זכות, אז אין מזל לישראל. זאת אומרת, הם נתונים תחת אותה מערכת. אבל אם זה שהם נתונים תחת אותה מערכת, אז יש להם אפשרות לצאת ממנה. זה הפירוש. החידוש שכתוב כאן בפסוק זה שבזמן שעושים רצונו של מקום, אז המספר עצמו יהיה לא יימד ולא יספר. המספר, מספר בני ישראל, מספר פירושו דבר שנכנס לתוך מסגרת מובנת, מסגרת נקטסת, מסגרת שאפשר לעקוב אחריה. כל מספר אפשר לעקוב אחריה. מספר פירושו שהדבר הזה נמצא בתוך מערכת מסודרת. אשר לא יימד ולא יספר, זה נקרא דבר שהוא חורג מתוך כל מיני מערכות מסודרות. זה לא, זה עובר את המערכות המסודרות. אשר לא יימד ולא יספר. זה פירוש. זה פירוש הפסוק. והיה מספר בני ישראל. מספר בני ישראל. ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. פירוש. אם היותם במספר, אז הם שייכים למה שנקרא לא יימד ולא יספר. אם זה שהם תחת המספר, אז הם לא יימד ולא יספר. לא יימד ולא יספר פירושו, צא מהצטגנינות שלך. צא מהצטגנינות שלך, תעבור למערכת כזאת שהיא לגמרי לא נתפסת. היא לא שייכת לפה, היא לא נכנסת לתוך המספר. אנחנו רוצים לנסות להבין מה הפירוש והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, מה פירוש המילים ומה חובתנו, איך אנחנו צריכים, מה אנחנו צריכים לפעול כדי להצטרף לדבר הזה, למערכת הזאת. איך אנחנו יכולים לשים את עצמנו בתוך מה שנקרא והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצליקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. בראש וראשונה, קודם, לפני כל דבר, אנחנו הרי חייבים לדעת, כביכול בורא העולם מדבר אלינו, הוא פונה אלינו, יפלאותיך ומחשבותיך אלינו, כמו שכתוב בפסוק, רבות עשית אתה השם אלוקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך, אגידה ואדברה עצמו מספר. זה פסוק בספר תהילים כידוע. נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, יכול בורא העולם מתכוון אלינו, הרי אלינו הכל מכוון. לפני כל דבר, קודם כל מדברים אלינו, אנחנו צריכים לשמוע, אנחנו הרי צריכים לשמוע, אלינו מדברים. ואמרנו הקדוש ברוך הוא עסוק בקידוש שמו, בזה הוא עסוק. ביציאת מצרים כתוב אתה עש לך שם כי היום הזה, בנס חנוכה כתוב לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, את זה הרי הוא עושה, זה מה שהוא עושה. כתוב בספר יחזקאל במלחמת גוג ומגוג, שם כתוב ולא אחל את שם קודשי, ולא אחל את שם קודשי. הקדוש ברוך הוא לא ירשה יותר ששמו יתחלל, והוא עסוק לקדש את שמו. אז כבר אמרנו, מכיוון שקידוש שמו של הקדוש ברוך הוא חייב להיות ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה חייב להיות, זה תנאי בקידוש שם שמיים, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אז ממילא הכל פונה אלינו, הכל מתכוון אלינו. אנחנו צריכים להיות אלה ששומעים את הדבר, אנחנו צריכים להיות אלה שמתאים אוזן לשמוע מה אומרים לנו, מה מגלים לנו. ותעש לך שם כי היום הזה, מי יקרא בשם הזה, מי מבין את השם הזה? זה רק אנחנו ששמנו קראת בשמנו. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. אין דבר, אין דבר. אנחנו נראה, מה אנחנו נענה? אנחנו אנשים שברי שברים של בני אדם, פירורי בני אדם, באמת בני אדם מיוגעים, חסרי דם. מה רוצים איתם? אלינו פונים, ומאיתנו מבקשים. מה אנחנו נענה כשיבוא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מקווים ומאמינים שזה יהיה במהרה בימינו? יבוא הקדוש ברוך הוא וישנה לכל אחד ואחד מאיתנו וישאל אותנו אישית, כל אחד, איפה אתה היית כשאני הפכתי את העולם וחיפשתי אותך? אותך זה הכוונה, אותך, כל אחד ואחד מאיתנו, איפה היית? אני את העולם הפך ואותך חיפשתי, איפה היית? מה אתה עשית באותה שם? מה עשית באותה שם? התשובה תהיה קראתי איתו, זאת תהיה התשובה אחת ראיתי, שמעתי רק. אנחנו מאמינים בני מאמינים, כל דברי הנביאים כולם אנחנו רואים שהם הולכים ומתקיימים, אנחנו רואים את הכל פונה לכיוון אחד, וכדי לגאול אותנו, כדי לקדש את שמו עלינו, אנחנו אומרים בתפילה אבינו מלכנו גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. זאת אומרת, מה שיתגלה בעולם זה מלכותו עלינו, זה מה שצריך ומה שעתיד להתגלות. איפה מלכותו עלינו? הרי את זה צריך לגלות, צריך לגלות את כבוד מלכותו עלינו. גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. איפה אנחנו? איפה אנחנו? הכלי הראשון שלנו. הבעיה הראשונה, הבעיה שלנו היא לא קליטת עלייה. הבעיה שלנו היא לא, לפני הבעיה של קליטת עלייה, אנחנו צריכים לקלוט את ההנהגה, אנחנו צריכים לקלוט את הנס בעצמו, אנחנו צריכים לקלוט את מה שמדברים עליה. אם נקלוט מה שמדברים עלינו, גם את העלייה נקלוט. אנחנו לא קולטים כלום, מדברים עלינו ואנחנו פשוט סתומים. קליטת העלייה זאת הבעיה. מדברים אלינו ואנחנו לא קולטים, מדברים זאת הבעיה, וזאת בעיה באמת, זאת בעיה של ממש. אבל הבעיה הזאת היא בידינו, היא בידינו לגמרי. אנחנו צריכים פעם אחת ולתמיד, פעם אחת ולתמיד, לצאת מאותה שגרה, לצאת מאותה מיטה, מאותה שינה, ולהתחבר למטות, להתחבר לשבטים, להתחבר לשמות בני ישראל הבאים מצרים. אחת ולתמיד, הרי בסופו של דבר, בסופו של דבר, אז אנחנו נהיה מוכרחים לחזור. למה שנעשה את זה בדרך הקשה? למה שלא נצא מהגלות ברחמים? ומפורש כתוב בחז"ל, מפורש, מפורש, שאין מפורש מזה. כדי לצאת מהגלות ברחמים צריך לקיים והמשכילים יזהירו כזוהר הרגיל, ומצדיקי ערבים ככוכבים לעולם ועולם. כך מפורש. צא מהצטגנינות שלך, צא מהצטגנינות שלך, זה הכוונה. אחרי שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, משנה, הופך את העולם, וההנהגה, רואים שההנהגה היא פלאית, היא פלאית, היא לא מובנת, היא לא ברורה. רואים שהולך כאן, כן, דברים מעבר להשגה שלנו. אז אנחנו מכניסים את כל זה להצטגנינות חלשה, וכאן אנחנו מתחילים לחשבן, אז מתי יהיה זה ואיך יהיה זה ומה יהיה פה ומה יהיה שם. שוב נכנסים למיטה, שוב נכנסים למיטה, הולכים שוב לישון, לוקחים את זה וגם בסדר, עוד צמיחה, עוד קר, עוד צמיחה, עוד מצב נוח, לשכב, לישון, זה העיקר. אבל זה לא ילך כאן, זה לא ילך, זה פשוט לא ילך. הרי אנחנו רואים שבורא העולם מנהיג את העולם כך שאנחנו חייבים להתעורר. מתי סוף סוף נתעורר? מתי? מתי נתעורר סוף? מתי נקום? אנחנו יכולים לאחר, חלילה. מדברים אלינו, פונים אלינו, מראים לנו, ואנחנו מספיק בני דן, מספיק בני דן, יש לנו מספיק ספר, כן. זה כבר לא ברמיזה, כבר לא צריך, לא משתמשים כבר בדי לחכים מהברמיזה. פונים אלינו כמו אל שוטה בקורמיז, מכים על הקודקוד. ואנחנו עוד מתהפכים, מסתובבים בצד השני, ועדיין אותו מצב, אותו מצב. שוב ושני עושים שוב חשבונות, את כל זה מכניסים להצטגנינות חדשה. ויש מילים, הרי לא חסרות, הדבר היחידי שלא חסר בעולם זה מילים. מילים לא חסרות, לא מילים מדוברות, לא מילים מודפסות, יש המון מילים. אז מתחילים שוב לנווט את עצמנו בין המילים, שוב רחמנה ליצלן, רחמנה ליצלן. ואילו את המילים הברורות שכביכול בורא העולם מדבר אלינו, אנחנו לא שומעים. זה זמן להתבונן, זה זמן להעמיק יותר, וזה זמן כי יכול בורא העולם לא מנהיג את העולם בהנהגה שגרתית. זאת הנהגה לא שגורה, זה לא, זאת הנהגה מיוחדת. אז כמובן אנחנו צריכים גם להתנהג בצורה כזאת, גם לא לחשוב בצורה שגורה. צריכים קודם כל לצאת מהשגרה, והמשכילים יזהירו כזאת, לצאת, צא מהצטגנינות שלך, צא מהצטגנינות שלך מאותם חשבונות, מאותם שטויות, מאותם דברי הבלים, לחשב מתי יותר כדאי, מה יותר כדאי, איך יותר כדאי, איזה עסקים לעשות כדי לצאת, עוד להפיק רווחים. רחמנא ליצלן, עד מתי? עד מתי? זה מה שכתוב בפסוק. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. כזוהר הרקיע הכוונה, כל החושך שמחסר, זאת אומרת כל מה שנתון תחת השליטה של אותו רקיע שנמצאים בו החמה, הלבנה, המזלות, הכוכבים, על כל זה נאמר, על כל זה נאמר, החושך יחסר ארץ וערפל לאומי. כל זה חשוך, אין, לא יודע, לא ברור, לא ידוע, החושך מחסר. אם רוצים כאן, זה מהצטגנינות שלך, ואתה צריך רקיע חדש. ברקיע ההוא, אם ממנו תתבונן, לא תמצא שום נקודה שלו. הכוכבים הישנים כבר לא מהירים יותר. הרקיע הישן כי החושך יחסר. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקים רבים את הכוכבים לעולם זה. כך כתוב בפסוק. הפסוקים הולכים ומתקיימים לעינינו. כדאי לחוש למה שכתוב בפסוק, כדאי מאוד, כדאי מאוד. הפסוק, רואים שהפסוק זה דבר רציני. אם כתוב בפסוק שזאת הדרך האחת והיחידה, בהמשך הכתוב בספר דניאל, ויאמר, פסוקים מפורסמים, ויאמר לאיש לבוש עבדים אשר ממעל למימי היאור, עד מתי קץ הפלאות? זאת שאלה ששאל הנביא את מי שמוסר לו את דבר השם. וישמע את האיש לבוש עבדים אשר ממעל למימי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים, וישבע בחי העולם. וכאן הוא אמר דברים סתומים, כי למועד מועדים וחצי, וככלות נפץ יד עם הקודש תכלנה כל אל, ואני שמעתי ולא אבין. ואומרה, מה החליט אל? ויאמר לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. הדברים האלה הם סתומים וחתומים. וכתוב כאן בהמשך שאותה סתימה ואותה חתימה של הדברים, העובדה שהדברים סתומים גם היא נחוצה. יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וירשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. אומרים על זה חז"ל כאן, והמשכילים יבינו, זה אותם המשכילים שהם יזהירו כזוהר. היחידים שעבורם אין חושך, זה אותם משכילים שהם יזהירו כזוהר, והמשכילים יבינו. מי הם אותם משכילים שהם יבינו כמו שאנחנו מדברים? אז אנחנו רואים מדברי חז"ל, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, אלו הם אותם שמתחברים לראילה שמות בני ישראל הבאים מצרים, אלה שמתחברים לשורש של המתות שמחבר אותנו אל האבות. זה הפירוש הפשוט של המילים, וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם. למה לא כתוב שלוש פעמים בני בני בניהם? אנחנו רחוקים מהם יותר ממרחק של דור אחד. מה הכוונה הוא מביא גואל לבני בניהם? הוא מביא גואל לבני בניהם, זה כמו שכתוב בחזר, זה מדבר על השבטים שהם על שם הגאולה נקראו, ומכוחם אז אנחנו יכולים להתחבר לאותם חסדי אבות שאותם זוכר הבורא, ומביא גואל לבני בניהם. זאת אומרת הוא מביא גואל לבני האבות, אבל דרך השבטים, דרך ואלה שמות בני ישראל הבאים מכאן, ומביא גואל לבני בני. וכל זה למען שמו ואהבו. אנחנו אומרים את זה יום יום, לפחות שלוש פעמים ביום. אין המשכילים שהם יזהירו כזוהר המכיר. כלים זה שהם יודעים, הם יודעים לחבר את עצמם לשורש האמיתי של כלל זה. לחבר את עצמם דרך אותם מטות, דרך אותם שבטים, לגזע האמיתי של כלל ישראל, לעבוד עצמם. אין, זה צריך להיות ברור, אין וגם לא תיתכן שתהיה, אין שום אפשרות שתהיה דרך אחרת. אין, אין דרך אחרת. רק זה, זה נתגלה בנבואה, וזה כתוב בפסוק. העת צרה אשר כמוהו לא נהייתה, מה שמציל ממנה יתבררו, יתלבנו, יצרפו וירשיעו רשעים. גם זה כתוב. בגלל אותה סיבה שהדברים סתומים וחתומים, אז הרשיעו רשעים, והרשעים מרשיעים והולכים, ועוד 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 מתגברים, מרשיעים והולכים. אבל והמשכילים יבינו. מי אלה המשכילים שעליהם מדברים? מי אלה המשכילים? איפה נחפש אותם? איפה נחפש אותם? איפה הם? כל מי שמוריד את הדברים לעוד מין חשבון, אם כן אז מה יהיה, ואם כך אז מה, כל הדברים האלה הם מראש, אלו דברים בטלים ומבוטלים. אין אף אחד שיודע מה שיהיה, או מי שאומר שהוא יודע כידוע, כן, אז הוא בוודאי לא יודע. הדברים האלה הם ממש דברים בטלים, חבל להתעסק, חבל פשוט לשמוע. אין אדם מוציא דבריו לבטלה, כך קיים על הלך. אלה דברים בטלים, והלוואי שזה ייגמר בזה. אלה לא דברים בטלים בלבד, אלה דברים מפסידים, יש בהם אך ורק הפסד, חוץ מהשטויות שלכם. את זה נניח, זה לא נוגע. מה שבאמת נוגע, אז מזה דווקא מתעלמים כולם. שוב, הדברים סתומים וחתומים, סתומים וחתומים עד עת קץ, זאת אומרת עד שיהיו, הם סתומים וחתומים. אבל והמשכילים יבינו. והמשכילים יבינו, אין פירושו הם יבינו שעבורם זה לא יהיה סתום, אלא הם יבינו מתוך הסתום מה שצריך להבין. אילו הם המשכילים שהם יזהירו כזוהר הרגיל. מה אנחנו צריכים לעשות? באמת. שוב, אנחנו אומרים לפחות שלוש פעמים ביום את תפילת עלינו: על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות, או לראות מהרה ותפארת וזה. על כן, על מה? למה זה מתייחס? מה פירוש המילים? מה פירוש המילים? על כן, על איזה כן? על כן, כלפי מה הדברים אמורים? למה זה מתייחס? מה פירוש הפשוט של המילים? על איזה כן נקווה לך השם אלוקינו לראות? בגלל מה? על כן נקווה לך. למה זה מתייחס? כלפי מה הדברים אמורים? מה פירוש המילים שאנחנו מוציאים איתנו שלוש פעמים ביום לפחות? אז כתוב על זה בגרא במקום אחד. על כן זה מתייחס לידה. אנחנו אומרים קודם, אמת מלכנו, אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשאלות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל על הארץ מתחת אין עוד. על כן, בגלל וידעת, ובגלל והשאלות האל לבביך, אז נקווה לך לראות מהירה ותפארת הזה. זאת אומרת, מה שמביא את המהירות בדבר הזה, זאת אומרת, מה שממהר, מה שנקרא, מה שממהר את הלראות מהירה ותפארת עוזרך, מה שממהר את גילוי שכינתו התברה, מה שממהר את זה, מה שמביא את זה יותר מהר, זה על כן, דהיינו וידעת היום והשבות האל לבבר, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אין עוד. אנחנו עמדנו על הר סיני, אלינו דיבר הקדוש ברוך הוא ואמר לנו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואלינו, אלינו נאמר, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן השמיים נשמיעך את קולו, ועל הארץ ערכה את אישה הגדולה. הכל כמו שכתוב בתורה. הכל כמו שכתוב בתורה. אלינו זה נאמר, אלינו זה נאמר, ואנחנו ראינו את זה. אנחנו חיים את זה, אנחנו מאמינים בזה. הדבר הזה קיים בנו. בשום מקום בעולם זה לא קיים. זה קיים רק בנו. אצלנו זה נמצא. אין אומה בעולם שיודעת את השם. אנחנו היחידים שיודעים את השם. צריכים לדעת. כל עבודתו של אברהם אבינו, כמו שכתוב ברמב"ם, לעשות אומה שיודעת את השם. מכל האומה כולה שיודעת את השם, נותרנו מתי מעט. קומץ קטן של בני אדם, שעלינו המסע, עלינו התפקיד, יותר נכון שלנו הזכות להיות האומה שיודעת את השם. האומה שיודעת את השם בנו, על ידינו מתקיים, וידעת היום והשבות אל לבדיך. אנחנו אלה שאלינו פונים ואומרים, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אתה הוראית לדעת. מי שומע את זה? מי שומע את זה? מי מוכן להפנות את עצמו שהקריאה הזאת תהיה מכוונת כלפיו? אתה הוראית לדעת. הדברים האלה הם ברורים, ואנחנו יודעים אותם, ואנחנו מאמינים בהם, ואנחנו חיים אותם. אבל כל פעם שאנחנו נתקלים בהם מחדש, אז משום מה הם חידוש בשבילם. זה נקרא והשבות האל לבדך. והשבות האל לבדך זה הכוונה, צרף את הדבר הזה לחיים. והשבות האל לבדך מהלב, מן הלב תוצאות חיים, כמו שכתוב. מכל משמר מצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. וידעת היום והשבות האל לבדך, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אז כשהדבר הזה יהיה ידוע לנו ומושב אל ליבנו, הדבר הזה יהיה מצורף לחיינו. אנחנו כך נחיה, כך נחיה, ולא צריך הרבה בני אדם. לא צריך הרבה בני אדם, מספיקים, כמו שכתוב להלכה, 10 מישראל די כדי שיתקיים ונקדשתי בתור בני ישראל. 10 מישראל די בהם שיתקיים קידוש שמו יתברך ברבים. הפרשה שנקראת ונקדשתי בתור בני ישראל, די לה ב10 מישראל. כמובן, יותר זה יותר טוב. אבל 10 מישראל די בהם כדי שתתקיים כל הפרשה שלו, ונקדשתי בתור בני ישראל. ולא אחל את שם קודשי. ורש"י בספר יחזקאל כתוב, על הפסוק, זה הפטרה של חג הסוכות. על הפסוק ולא אחל את שם קודשי, כתוב, למדנו ששפלותם של ישראל חילול הוא לשמו ידבר. כשאנחנו מושפלים, זה חילול השם. שמנו קראת בשמך. הוא מביא לנו גואל למען שמו באהבה. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אפשר רק לחזור עוד פעם על הפסוקים. כתוב, והייתה עת צרה אשר כמוהו לא נהיה מאז היות גוי. זה דבר שצריך לקרוא לעת קץ. זהו התהליך, כמו שכתוב מפורש בספר דמי. העצה האחת והיחידה, אותה עת קץ סתומה וחתומה, חשוכה, נעולה מכל הצדדים, אין שום קרן אור, שום קרן אור. הדברים סתומים וחתומים והרשיעו רשעים. זה דברים שהם מביאים רשעים לרשע יותר גדול. הם מביאים רשעים להרשיע יותר, להעמיק את עצמם ברשע. אבל והמשכילים יבינו. אותם המשכילים שעליהם נאמר מקודם, שהם ינצלו מאותו מצב הם לא יהיו באותו מצב. הם יהיו, הם יצאו מאותה הסתגנינות. והמשכילים יבינו, המשכילים יזהירו כזוהר הרגיל. כשאנחנו מדברים על המשכילים שהם יזהירו כזוהר הרגיל, על כורחנו, על כורחנו שזה מדובר עליהם, לא ייתכן אחר. איפה הם אותם משכילים שעליהם מדובר? איפה הם? באיזה מקום? פה הם נמצאים. זה מתכווץ והולך, מצטמצם והולך, יותר ויותר, וזה יותר ויותר מתברר ומתלבד. מי הם? אותם. מי הם אותם שהם וירשיעו רשעים? ומי הם אותם שכתוב עליהם ולא יבינו כל רשעים? ומי צריכים להיות אותם והמשכילים יבינו? מי צריכים להיות אותם? והמשכילים, על הפסוק והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, אומר על זה רש"י, והמשכילים שעסקו בתורה ובמצוות, הם יזהירו כזוהר הרקיע. אבל אם העיסוק בתורה ובמצוות כאן, במצב הזה, הוא כמו שזה היה בשגרה הרגילה, זה לא נקרא והמשכילים יבינו. הקדוש ברוך הוא מטלטל אותנו טלטלה עזה כדי שנתעורר. נתעורר, נקיץ ונדע שעד היום היינו כחולמים. אנחנו חלם, המציאות היא לא כמו שחשבנו. פתאום מתעוררים, זה לא בדיוק כמו שחשבנו, זה לא עוזר, כן, משהו משתנה. המציאות שחשבנו, חלמנו שהיא המציאות האמיתית, היא לא המציאות האמיתית. זה הפירוש הפשוט של היינו כחולמים. צריכים להתעורר. כשבן אדם מתעורר, אז הוא מתעורר מתוך מציאות חלום אל מציאות אמיתית. מעוררים אותנו, מטלטלים אותנו טלטלה עזה, טלטלה נוראה. והלוואי ולא יצטרכו יותר. בידינו אדם, אם נתעורר ונעמוד על רגלינו, לא נשכב. לא יצטרכו להעיר אותנו, לא יצטרכו לטלטל אותנו. המשכילים הם אותם, פשוט הם אותם שבגללם אפשר לומר על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהירה ותפארת הזה. המשכילים הם אלו שהם וידעת היום והשיבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, כמו שאנחנו באמת יודעים. אבל הדבר הזה צריך והשיבות אל לבביך, הדבר הזה צריך להצטרף אל חיים, זה צריך להיות חלק מאיתם, אנחנו צריכים לחיות את זה. אם זה אומנם יהיה כאן, אז על כן נקווה לך לראות מהירה ותפארת הזה.